היום נצלול לעולם שבו מכונות לא רק מבינות אותנו, אלא גם מתקשרות איתנו. אני חגית, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק שיחשוף את הסודות מאחורי התקשורת האפקטיבית עם בינה מלאכותית. מה באמת קורה כשאנחנו מדברים עם AI? איך כל זה משנה את הדרך שבה אנחנו עובדים, לומדים ומתקשרים? בפרק הזה נפרק את המורכבות של התקשורת עם AI לחתיכות קטנות ומובנות, נלמד טיפים מעשיים שיעזרו לכם להפיק את המהירה מהטכנולוגיה החדשנית הזאת, ונבין איך לשמור על האיזון העדין בין חדשנות, טכנולוגיה לאנושיות. מנגינה וחוזרים. שלום לכולם, טוב שחזרתם אלינו. אתם מאזינים עכשיו לפאפקאסט נוסף בפודקאסטים של פאב 28. והיום, כמו ששמעתם בפתיח, אנחנו נדבר על GPU, על ChatGPT, על איך מדברים, מה מדברים. ובשביל זה הבאתי לפה את המאסטר של ה-AI. אני קוראת לה המאסטר, כי באמת אין דברים כאלה. קבלו את ולריה.
היי לכולם, היי חגית, תודה רבה על המילים היפות. אז כמו שחגית אמרה, שמי ולריה, ואני בחורה מאוד טכנולוגית, כל החיים שלי מתעסקת בבינה מלאכותית, ב-AI, עשיתי תואר במדעי מחשב בטכניון, ומשם בעצם התחיל המסע שלי לעולם המופלא הזה. עבדתי בכמה וכמה חברות כאן בארץ, חברות גם סטארט-אפים, גם חברות גדולות, אלביט, דלי אמסי, סנטינל וואן, מי שמכיר. הרמתי סטארט-אפ משלי בתחום בינה מלאכותית, הייתי הפאונדרית ו-CTO, ואחרי אקזיט קטן, הרמתי חברה נוספת, שנקראת EduLabs, זאת החברה שאני המנכלית והמנכלית הטכנולוגית שלה עד עכשיו, ומה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים להנגיש את העולם המופלא הזה של AI לחברות, על ידי פיתוח פרויקטים עבורם, ובזמני החופשי, אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר, זה לא רק להתלהב מ-AI, ולא רק לדעת לפתח אלגוריתמים ולהשמיש אותם, אלא גם להעביר את הידע הזה הלאה, ולכן חלקכם אולי מכירים אותי פה באינטל, אני מעבירה קורסים בתחום ה-AI, ספציפית כבר עברתי כמה וכמה מחזורים של קורסים בתחום הזה. בעצם אני מנסה באמת להנגיש את ה-AI ואת הבינה מלאכותית בכל דרך אפשרית, בין אם זה ללמד טכנולוגיה, בין אם זה להעביר מהניסיון, ובין אם כמובן לפתח עבור עסקים וחברות.
וואו, את סיפרת כל כך הרבה, ואז אמרת, בזמני הפנוי, ואני כזה, יש לך זמן פנוי? נשמע בלתי אפשרי. אז וואו, כל הכבוד.
האמת, הודות ל-AI, לאחרונה יש יותר זמן פנוי.
אז התכנסנו כאן היום, כדי לדבר באמת על הטכנולוגיה הזאת, שכולנו משתמשים בה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, ואיך אני מדברת נכון, לא מדברת נכון. בוא ננסה לעזור לי, לנו, למאזינים, להבין מה זה הדבר הזה. אז השאלה הראשונה שבאמת עולה לי בראש, זה כאילו, מה ההבדל בין הדרך שאני מתקשרת עם בן אדם, נגיד, לבין התקשורת שלי עם GPT כללי, כאילו עם ChatGPT או Cloud או כל מיני כאלה. מה ההבדל?
אוקיי, אז שאלה מעולה. באמת שאני באמת שמה לב שלמרות שהמון אנשים התחילו להשתמש בכל הטכנולוגיות החדשות האלה, לא כולם עדיין מבינים עד הסוף באמת איך להשתמש בטכנולוגיות האלה, נכון? אז בגדול, דבר אחד שחשוב מאוד להבין כשעובדים עם הטכנולוגיה הזאת שנקראת Generative AI, ואולי רק אני אגיד פה מילה אחת קטנה, אנחנו מדברים פה באמת על טכנולוגיה פורצת דרך שבאה לחיינו לפני מספר שנים בודדות, ואני בעצם, אנחנו מדברים פה על כל העולם הזה שנקרא LLMs, Large Language Models, כל ה-ChatGPT, Anthropic, Gemini, כל המודלי שפה גדולים, מה שנקרא, שבאמת נדמה לנו לפעמים שאנחנו מדברים איתם, וזה באמת לפעמים מפחיד, זה כאילו, זה כמו לדבר עם בן אדם. זה באמת מפחיד לפעמים.
ממש, את אומרת, איך אני מרגיש היום, אבויין? לא.
נכון, יש כל מיני רייטינג פוסטים באינטרנט שאנשים כזה כותבים, הנה, ביקשתי מ-ChatGPT, לאור השנה האחרונה שעבדתי איתו, ביקשתי ממנו לתאר או ליצור לי תמונת פורטרט שלי, ואז הוא מצייר כאילו איך הוא חושב שאותו בן אדם צריך לראות.
וואו.
כל מיני דברים כאלה. אז תראו, באמת מאוד מאוד חשוב להבין מה הטכנולוגיה הזאת מסוגלת, ומה היא לא מסוגלת, פשוט כי היא עובדת כל כך יפה, שזה יכול, זה עלול להטעות. ולמה אני מתכוונת? דבר אחד שחשוב לזכור, בשביל בכלל להבין איך נכון לעבוד עם הטכנולוגיה, ואיך נכון לדבר איתה, צריך להבין איך היא נוצרה. וזה כמה משפטים מאוד פשוטים, אבל הם די יעשו לכם סדר בראש. אז כשאנחנו עובדים עם צ'אט GPT, או בואו נקרא לזה צ'אט GPT, אבל זה גם כל מודל דומה, כן? כשאני עובדת עם מודל מהסוג הזה, מה שקורה זה שאני שולחת לו איזשהו טקסט ארוך מאוד, שאנחנו קוראים לו פרומט, ואני מחכה שהוא יחזיר לי תשובה. ואז אני כותבת לו שוב פעם, והוא שוב פעם מחזיר לי תשובה. המודלים האלה, איך שהם נבנו, הם בעצם נבנו בצורה שבה מלמדים את האלגוריתם, על סמך המון טקסטים, כן, לקחו בערך את כל הטקסטים שהצליחו למצוא באינטרנט, בספרים, בכל העולם, הזינו את הטקסטים האלה למודל, ולימדו את המודל בהינתן איזשהו חלק של טקסט, לתת פרדיקציה למילה הבאה. כלומר, אני אתן דוגמה. נניח, אם אני אומרת למודל, the sky is...
אוטומטית בא לי לראש בלו.
בדיוק. אז זה קטע, המודל גם עובד ככה. עכשיו, למה בא לך לראש בלו? כי מהחיים שלך, רוב הפעמים...
לימדו אותי, מי שהייתי קטנה בגן, שהשמיים כחולים.
בדיוק, אבל נכון, יכול להיות גם the sky is stormy, נכון, the sky is gray, אבל מה קרה פה? רוב הפעמים בחיים שלך, כנראה שמעת את הצירוף שהסקאי הוא בלו. כנראה שמעת יותר פעמים שהוא בלו מאשר גרי, לצורך העניין. עכשיו, זה לא יהיה נכון לכל בן אדם, דרך אגב. אולי אם הייתי פוגשת אותך עכשיו במצב רוח אחר, אז יכול להיות שהיית עונה לי אולי דווקא מילה אחרת, אני לא יודעת, כן? וזה בדיוק ההבדל המרכזי בין איך שאנשים חושבים ומדברים, לבין איך שאותו מודל מדבר. אז המודל הוא, כל מה שהוא יודע, הוא יודע ללמוד פאטרנים וסטטיסטיקה. זה הכל.
זה אומר שאם הרוב רגילים לשמוע the sky is blue, אז הוא יגיד לך the sky is blue.
בדיוק, כי ברוב הטקסטים לצורך העניין שהוא למד, אז אחרי שלושת המילים the sky is, ברוב כנראה הגיעה המילה blue, נכון? הוא ראה גם כמה טקסטים שהיה gray, ואולי הוא ראה אפילו red בכמה, ואולי אם זה איזה ספר על אליס בוונדרלנד, ואולי היה אפילו עוד איזה צבע גרי, אני לא יודעת. עכשיו תראו, מה שקורה זה שהמודל לומד ככה שהוא בעצם בהינתן x מילים שאני נותנת לו, ש-x מילים, כן, אני מנסה לפשט את זה נורא, אבל בפועל x מילים זה גם הפרומט המאוד ארוך שאני כותבת, הוא מנסה לחשב מבחינה סטטיסטית, מה הסטטיסטית הכי הגיוני שיגיע אחר כך. ואז הוא אומר, אוקיי, אז נגיד the sky is, אז יש 70% סיכוי שהמילה צריכה להיות blue, ולא יודעת, 5% סיכוי שהמילה צריכה להיות yellow, וכן הלאה. ואז מה שקורה זה שבעצם by default, וזה תלוי כבר בהגדרות של המודל, ואנחנו נדבר על זה איך אפשר באמת גם to tune it, אבל by default הוא מנסה בעצם לתת לנו את המילה הבאה, שהיא סטטיסטית הכי, הוא פגש אותה הכי הרבה פעמים. ולכן מה שחשוב להבין פה זה שההבדל העיקרי באמת בין המודלים האלה לבינינו האנשים, זה שמודל יש לו סטטיסטיקה. אוקיי? יש לו סטטיסטית. מה הסטטיסטית צריכה לבוא מילה הבאה אחרי אוסף המילים האלה? אנחנו אנשים, יש לנו גם סטטיסטיקה, נכון? גם שאלתי אותך, the sky is, גם את אמרת לי, blue. כנראה אנחנו די קרובים פה למודל. אבל יכול להיות שאם היו שואלים אותי, והיה לי מצב רוח לא מי יודע מה, אז אולי הייתי דווקא פתאום עונה gray. פשוט כי עכשיו לא יודעת. אוקיי, היום יש גשם. אז פתאום זה משפיע על המחשבה שלי. אז זה בדיוק ההבדל. עליי, בתור בן אדם, כשאת מדברת איתי, יש השפעות עליי, השפעות חיצוניות, שנובעות מהרגשות שלי, מהרגע הנתון שאני נמצאת בו, וכן הלאה. למודל, זה נטו סטטיסטיקה. אוקיי? אז חשוב לזכור שמודל זה פטרנים. הוא פשוט לומד דברים שחוזרים על עצמם, שסטטיסטים הוא ראה הכי הרבה פעמים, ומכאן כל התקשורת. אני רוצה אפילו להביא דוגמה אחת מאוד ספציפית, כדי שנבין מה... איך בדיוק עובד. אז ממש לפני כמה שבועות יצא איזשהו מחקר, איזה מאמר כזה שעשו, ומה שניסו לעשות, ניסו לבדוק עד כמה המודלים האלה, נראה לי ממש ספציפית לקחו את צ'אט GPT, ניסו לבדוק עד כמה הוא טוב בשאלות היסטוריה, אוקיי? ועל פניו, תכלס, אני הייתי חושבת שהוא אמור להיות ממש טוב, כי הרי מה זה שאלות היסטוריה?
זה נתון, הכל בדפים.
זה נתון, הכל בדפים, הזינו לו את כל הדברים האלה, נכון? אז מה שהם עשו, הם לקחו היסטוריונים, כל מיני אנשים כאלה שמבינים קצת בהיסטוריה, וניסו לשאול אותו שאלות שהן לא מאוד פשוטות, אוקיי?
כאילו שאלות לא נפוצות?
לא נפוצות, אוקיי? וספציפית הם מצאו שהאחוז הדיוק של המודלים האלה בשאלות האלה, הוא היה 46 או משהו כזה, שזה יותר גרוע מרנדומה, כאילו זה רנדום לגמרי. ועכשיו תחשבו למה, אז הנה אחת הדוגמאות. שאלו אותו, למשל,
לקחו איזו תקופה מאוד מסוימת בהיסטוריה, ושאלו האם בתקופה הזו היה צבא מסודר במצרים העתיקה. אוקיי? לקחו איזו תקופה, ושאלו האם למצרים העתיקה היה צבא באותה תקופה. והמודל אמר שכן. והתשובה הנכונה היא שלא. אוקיי? לא היה לו, למצרים לא היה צבא. והם גם ידעו איך להסביר את זה. זה בדיוק עכשיו יסביר את מה שדיברנו מקודם. הם אמרו, כן, אבל עניין הוא שברוב המדינות באזור, באותם שנים, כן היה צבא. אוקיי? ולמצרים לא היה. וזה בדיוק מדגים את העובדה שהוא לומד על סטטיסטיקה. אוקיי? בגלל שלרוב כן היה.
מסתכל על הקומן.
בדיוק. אז הוא עונה גם פה. אז זה גם אחת המגבלות, כן? דרך אגב, שאנחנו צריכים להבין. זה המגבלה היא סטטיסטיקה.
אז בוא נחזור לשאלה עצמה. כשאני מדברת עם אדם, לעומת שאני מדברת עם GPT, על מה אני צריכה לשים לב?
אז קודם כל, צריך לשים לב על א', צריך לזכור אולי, על המגבלות שיש, אבל ספציפית, צריך לשים לב שהוא, להבדיל מבן אדם, אין לו איזה שהם רגשות או איזה שהם הבנות, וכאשר אני רוצה לקבל ממנו תשובה כלשהי, מאוד חשוב כמה שיותר מדויק להסביר לו ולפרט לו מה ואיך אני רוצה לקבל ממנו. אוקיי?
אוקיי.
למשל, אם אני רוצה שהוא יסכם עבורי טקסט, להגיד לו, הנה טקסט, תסכם אותו, זה לא מספיק טוב. באיזה סטייל את רוצה את הסיכום? באיזה אורך? אני יכולה לסכם לך אותו במשפט, בשלושה משפטים, בעמוד, בכמה, אוקיי? באיזה שפה? שפה פורמלית, לא פורמלית. לצורך מה הסיכום הזה, נכון? כי הרי אני, יש לי משהו בראש. אם אני עכשיו יושבת ומדברת איתך על הפודקאסט הזה, ואני אומרת לך, בואי נעשה סיכום של פודקאסט, אז יש לנו כנראה לשתינו משהו אותו דבר כנראה בראש. אבל כאשר אני מדבר עכשיו מול צ'אט GPT, אין לו את הקונטקסט מסביב. הוא לא יודע. אז ככל שאת תפרטי לו יותר את מה שיש לך בראש, ואת אפילו לא שמה לב לזה, זה כאילו זה כזה אובביוס.
זה אינטואטיבי.
בדיוק. אז ככל שאת תפרטי לו יותר, ככה הוא באמת ידע לתת לך תשובות יותר מדויקות ויותר נכונות.
אז יש חוקים בסיסיים שחשוב לדעת כשם את הקשרים עם AI?
אז יש כמה. קודם כל, החוק הבסיסי באמת מספר אחד, ואולי הייתי אומרת כן, חוק ומין מגבלה בשביל גם לשמור עלינו. א', צריך לזכור שכל המידע שאנחנו בכלל מעבירים לו ושולחים לו, זה מידע שהוא עלול להגיע לאימון בעצם, לאלגוריתמים שמאמנים אותו, אוקיי? ולכן חשוב מאוד לזכור, ואנחנו נדבר על זה, אבל חשוב מאוד לזכור לא להעביר לו דאטה שהוא נתונים שהם מאוד אישיים, נתונים שאסור בכלל שידלפו החוצה. יש דרך גם לבטל את הדבר הזה, אבל אנחנו עוד נראה איך אפשר לעשות. זה חוק מספר אחד.
אז רגע, לא לתת לו פרטים אישיים עליי?
פרטים אישיים בואו נדבר על זה ככה. כאשר אני כותבת איזשהו טקסט, נגיד פרטים אישיים עליי, כי אני רוצה, לא יודעת, לבקש ממנו לכתוב לי קורות חיים, סתם דוגמה. יש דברים שבעיקרון לא כל כך אכפת לי אם הם יגיעו החוצה, נגיד זה גם ככה קורות חיים שאני הולכת לכתוב אותם בלינקדין, סתם דוגמה.
אבל היא תעודת זהות שלך?
נכנס
לשם, תעודת זהות.
עכשיו, תעודת זהות, צריך לזכור שיש לנו בעצם הגדרה בכל אחד, דרך אגב, מהצ'אטים שתשתמשו בהם, יש הגדרה בסטינגס, אם תיכנסו אתם תראו אותה, שאומרת האם אתם מאפשרים לאותו ונדור לאמן את המודלים על דאטה שאתם נותנים לו. עכשיו תזכרו, by default, לרוב הוונדורים, הדבר הזה דלוק, כלומר, שכן, כל עוד כמובן אנחנו מדברים על גרסה חינמית, כן? אם אתם משלמים, כנראה שזה כבר משהו אחר, אבל אם אתם משתמשים בגרסה חינמית הבסיסית, נגיד של צ'אט GPT או אנתרופיק או משהו כזה,
זה פתוח.
זה פתוח.
ואם אני משלמת, אז זה כאילו זה סגור?
אז by default זה סגור, אבל גם אם זה בחינם, גם אם את משלמת, את יכולה להיכנס לסטינגס ולהוריד את ה-V הזה ולהגיד, אל תשתמש, אוקיי? כי אחרת שוב פעם, הבעיה פה שזה עלול לדלוף, מישהו אחר יכול לבוא ולשאול, אוקיי, בוא תן לי, תמציא לי מספרי תעודת זהות סתם, תמציא לי.
והוא יכול להמציא תעודת זהות אמיתית?
הוא יכול בטעות, זה עלול לקרות, אוקיי?
ואם אני מבקשת, סתם אני חושב זורקת, אם אני רוצה מה תעודת זהות של ולריה?
אז שוב פעם, בגלל ש, אם נניח, נתתי לו פעם, כמה פעמים מספר זהות שלי, וזה נכנס לאימון, לתהליך של אימון, אז זה משהו שעלול להישמר שם במודל, זה משהו שעלול...
והוא יכול להוציא לי את הפרט הזה?
תיאורטית זה עלול לקרות, כן.
וואו.
אוקיי?
מבחין.
אז שוב פעם, זה לא אמור להיות מפחיד, זה רק אומר שא', תורידו את ה-V הזה של, אם אתם משתמשים במידע ככה אישי, תורידו אותו, או להשתדל לא לתת, כן? לא, לא חייבים, באמת, זה לא חייבים לתת לו עכשיו... מספר זהות לצורך.
אני נגיד חושבת על זה, עשיתי עבודה ללימודים, איזשהו מסמך ללימודים, ובמסמך, בדף הראשון, וזה צריך לשים תעודת זהות, ושם המנחה, ותצי... ואם אני צריכה להוציא נתונים משם, ואני רוצה לייצר איזשהו גרף, או לא יודעת מה, אני מעלה לו את העבודה, ומבקש ממנו נתונים. אבל בזמן הזה שאני מעלה לו את העבודה, יש לו את כל הפרטים האישיים שלי.
אז נכון.
וגם באיזו אוניברסיטה אני לומדת, ומי המנחה שלי?
לגמרי. אז לכן תורידו את ה-V, אבל שוב פעם, הסיכוי הוא קטן שזה ממש ידלוף, אבל זה עלול, יש סיכוי לזה. אז זה חוק אחד, תזכרו תמיד, הפרייבסי, אוקיי? כמה שזה אולי נשמע לפעמים משעמם, אבל זה חשוב.
לא, לא, זה חשוב.
שלא בטעות תעלו לו איזה קובץ שיש שם, לא יודעת, מספר כרטיס אשראי שלכם, או כאילו, לא יודעת, דברים כאלה. שוב פעם, לא בגלל שעכשיו אותו OpenAI יגנוב את הפרטים שלכם, לא, חס וחלילה, לא אמרתי את זה. אבל once זה נכנס לתוך המודל, לתוך אלגוריתם, קשה, גם הם לא יכולים לאתר את זה, מה יקרה עם זה. שוב פעם, הסיכוי שמשהו כזה ידלוף הוא קלוש, אבל הוא קיים. דבר שני, תזכרו, לא דיברנו על זה עדיין, אבל אם דיברנו על חוקים בסיסיים, האלגוריתמים האלה, כמו שנתתי גם דוגמה עם היסטוריה, הם מבוססים על סטטיסטיקה, לכן הם לא בהכרח ידעו לתת לכם תשובה מאוד מדויקת, אוקיי? אם אתם מחפשים משימה שהיא יחסית כללית, כך טקסט תסכם, כן, כל מיני דברים כאלה, כנראה שזה יהיה בסדר, כל עוד אתם מכוונים אותו נכון. כשאתם מתחילים לשאול אותו על שאלות מאוד ספציפיות, פרטים מאוד ספציפיים, יש לנו פה שתי בעיות שעלולות לקרות. בעיה מספר אחת, זה שבאמת, בגלל הסטטיסטיקה, כמו שהראינו עם ההיסטוריה, הוא עלול לתת תשובה לא נכונה. פשוט כי ברוב המקרים זה היה ככה, אז גם במקרה הספציפי הזה, הוא גם חושב שזה ככה. זה אופציה אחת. הבעיה השנייה שעלולה לקרות, זה משהו שנקרא הזיות, אוקיי? עכשיו, למודלים האלה יש באמת את הבעיה שנקראת hallucinations, הזיות. מה שעלול לקרות זה שהמודלים האלה לא סתם הם נקראים generative AI, נכון? הם מג'נרטים, הם כאילו ממציאים דברים. וכמו שגמרתי, בהתבסס על X מילים, בוא תמציא את המילה הבאה, נכון? לפי probabilities, לפי כאילו הסתברויות וכאלה. אבל עניין הוא שהוא ממציא אותה, הוא מג'נרט. לכן, מה שקורה זה שקיימת סכנה, וזה קורה מדי פעם, זה אחת הבעיות הכי קשה עכשיו כאילו להסתדר איתה, הבעיה היא שלפעמים הוא ממציא לנו דברים. יש, במיוחד בהתחלה, נכון, מטפלים בזה, אבל עדיין הבעיה הזו קיימת, כמה דוגמאות אפילו שאני ראיתי. למשל, פיתחתי איזשהו פרויקט למכללת עמק ישראל, וניסינו תוך כדי הפרויקט, גם השתמשנו ב-OpenAI, ב-Gemini, בכל המודלים האלה, וניסינו לנתח כל מיני נתונים, ולבקש ממנו להביא לנו articles מדעיים כאלה, מאמרים מדעיים, בתחום ייעוץ ארגוני, אוקיי? אמרנו, תביא לנו מאמרים בנושא X, אוקיי? עכשיו, מה היית מצפה שיקרה? שהוא ילך, ייתן כמה מאמרים, וסבבה. הוא בא, נתן מאמרים, נגיד, ביקשנו חמישה, דוגמאות לחמישה מאמרים, הוא כותב לך את השם, את היוצרים,
השנה,
כן, את המחברים, את השנה, הכל גם נראה מאוד הגיוני. המאמרים האלה לא קיימים. הם לא קיימים, אוקיי? עכשיו, שוב פעם, זה בדיוק מראה את האופי.
ואם את היית מבקשת ממנו את הסורס?
או, עכשיו, זה נושא אחר, שחשוב מאוד גם להבין מה ההבדל בין, כשאתם הרי עובדים עם נגיד ChatGPT, באמצעות ה-UI שלו, כן? תכלס קוראים שם המון המון דברים, מה שנקרא under the hood, ואנחנו לא בדיוק מבינים איפה מה שקורה זה ה-LLM, זה האלגוריתם, ואיפה זה כל מיני תוספות שכתבו, אוקיי? עכשיו, זה גם נקודה חשובה, זה גם אחד החוקים הבסיסיים שגם מאוד חשוב להבין, כאשר אני בעצם באה ומבקשת מה-ChatGPT, שואלת שאלה על איזשהו משהו, למשל, מה המחיר מניית אפל? סתם. צריך לזכור שהמודלים האלה, יש להם משהו שנקרא knowledge cut-off. מה זה knowledge cut-off date? כאשר אני מאמנת מודל, אני בעצם לוקחת נתונים, נגיד נתונים מכל האינטרנט, מלא דאטה, כל מה שמצאתי, יש סוף, נכון, לנתונים האלה. נגיד, אספתי את כל הנתונים בתאריך, לא יודעת, השלישי לפברואר 23, אוקיי? once אספתי את כל הנתונים, אני עכשיו מתחילה לאמן מודל. נגיד, לאמן מודל לוקח חצי שנה, או ארבעה חודשים, או לא יודעת. המודל שאני אימנתי, הוא אומן רק עד התאריך הזה שכרגע נקדתי בו.
והוא לא הולך עכשיו לאינטרנט ומחפש לי את המניה עכשיו?
עכשיו מה שאפשר לקרות, מה שאפשר בעצם לעשות, מה שקורה מדי פעם, זה שכאשר אני באה ואני שואלת אותו, תגיד לי מה מחיר מניה עכשיו? אתם תגידו לו, כן, אבל אני שואל, הוא ענה לי, כאילו, הוא מציג לי משהו נכון. איך זה קורה? זה לא מודל עושה את זה.
כי ביקשנו עכשיו.
מה שקורה זה שהבקשה הזאת היא מועברת למודל, המודל מבין, כן, יש לו איזשהו ריזונינג, כן, מה שנקרא, הסקת מסקנות, הוא מבין שביקשת ממנו נתונים שאין לו. זה נתונים שהם real time, אוקיי? הוא מבין שביקשת ממנו משהו שאין לו, בואו נקרא לזה ככה, וזה גורם לו בעצם מין להדליק איזשהו וי כזה של להגיד רגע, רגע, מאחורי קלעים, כן? אתם לא רואים את זה. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי יש לי data knowledge cut-off, אוקיי? אני לא יודע לענות על השאלה הזו. ביקשו ממני מניות, אוקיי. אז הוא מבין בעצם להגיד, אוקיי, ביקשו מניות, אני אלך עכשיו לאיזה אתר של, לא משנה, גוגל, יהו, לא משנה, אני אשאל אותו מה המחיר מניה, אוקיי? וזה לא מודל עושה, זה כבר כל מיני דברים אחרים עושים, מאחורי הקלעים. אני אקבל את המחיר של המניה, ואז המודל יעטוף לי את המחיר, את המספר הזה שהוא קיבל, באיזה טקסט יפה, המחיר של המניה שביקשת, הוא ככה וככה. אוקיי? ולכן צריך להבדיל, דרך אגב, זה משהו שאתם כן יכולים לראות באמת על ידי כשאת עושה בדיקת ריסורסים וכאלה, זה מה שהוא עושה, הוא לפעמים, בחלק מהדברים הוא הולך ומג'נרט, הוא ממציא, ואז מה שעשו באמת, יש את הכפתור הזה של כן ולידת סורס, זה תלוי באיזה אלגוריתם משתמשים, מה שהם עושים, באמת עכשיו מנסים לקחת את הטקסט שנוצר, ובאמת לבדוק, הם הולכים, עושים חיפוש גוגל או לא משנה חיפוש בווב, מחפשים אם הם מצליחים למצוא אתרים שתומכים בטענות האלה.
במאמר הזה או ב...
בדיוק. אבל by default, ושימו לב, כל זה, שוב פעם, זה מלא כלים שעובדים ביחד, יש לפעמים בעיות, לפעמים זה לא עובד טוב ביחד. ולכן באמת באמת חשוב מאוד לבדוק, אסור לקחת, כי זה דבר שהוא מאוד בעייתי. באמת התוצאות שלו הן כל כך יפות, הן כל כך טובות.
זה נראה אמיתי.
זה נראה מאוד אמיתי, וכמה שאין לנו כוח ללחוץ על הכפתור הזה, צ'ק, דאבל צ'ק, אם זה ג'מיני, זה דאבל צ'ק, אם זה ולידייט ריסורסס, חייבים לבדוק. אני, כשאני מייצרת את ההרצאות שלי הרבה, אני הולכת ומנסה נגיד למצוא כל מיני עובדות מעניינות, או כל מיני דברים כאלה. ובאמת, הוא לא מאוד טוב שם במספרים, הוא לעתים קרובות אפילו הולך ונותן לי איזושהי עובדה שהיא נכונה, אבל נגיד המספר שבפנים, 50% מהאנשים עושים ככה, המספר שבפנים הוא לא נכון, אז מאוד מאוד חשוב to double check.
אז איך אני יכולה, נגיד, לנסח שאלה, שהתשובה שהוא ייתן לי תהיה בדיוק מה שאני רוצה? כאילו, ולא משהו fed up, או כאילו מומצא, או זה. אני שואלת, אני רוצה. ככה, תיתן לי את התשובה שאני רוצה. איך הוא לומד? כאילו, לוקח את הדאטה הזה ומכניס אותו גם לאלגוריתם למידה שלו? או ש...
אוקיי, אז פה יש לי כמה טיפים. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים עכשיו על נגיד איזושהי שאלה ספציפית שיש לי, איזושהי שאלה או איזושהי משימה שאני רוצה לתת לאלגוריתם לעשות, כלל מספר אחד, באמת, תגדירי, דרך אגב, זה גם עוד common misunderstanding, מה שנקרא, המודל לא באמת לומד עליי, אוקיי?
אוקיי.
אין לו דרך ללמוד עליי. עכשיו, תגידי לי, אבל רגע, זה לא נכון, אני עובדת עם chat GPT, ואני יכולה להגיד לו, remember ככה וככה, ואז הוא כאילו זוכר כל מיני דברים שאני כותבת לו. אז איך זה קורה? אז ה-remember הזה, מה שקורה שם, הם באמת כתבו איזשהו משהו, שברגע שאת אומרת לו, שהוא מבין שעכשיו את חולקת איתו מידע מאוד חשוב, הוא סוג של מנסה לתמצת אותו ולשמור אותו בצד. דרך אגב, אם תיכנסו להגדרות של צ'אט GPT שלכם, אתם ממש תראו, יש שם הגדרה שנקראת נראה לי Manage My Data או משהו כזה, יש שם את כל החלקי טקסט
שהוא שמר
עלייך, אוקיי? את ממש יכולה לנהל אותם, את יכולה להסיר אותם, להוסיף. הדבר הזה, מה שהוא שומר עליי, זה משהו שהוא מאוד מוגבל. הגודל שלו הוא מאוד מאוד מוגבל. ומה שקורה זה שנכון, יכול להיות שהוא לומד עליך קצת דברים מאוד בסיסיים, אבל אי אפשר לסמוך על זה שהוא עכשיו לומד אותי לגמרי ומכיר את כל הסטיילים שלי וכאלה. זה לא. מה כן? כשאני רוצה לקבל תשובה מאוד ברורה ומאוד מדויקת לפי מה שאני רוצה, א', ואם אני גם לא רוצה כל פעם לחזור על אותם דברים, א', אפשר לדאוג שבתוך הדאטה שהוא שומר עליי, יהיו דברים שבאמת רלוונטיים, אוקיי? למשל, סתם, אני אוהבת סגנון כתיבה שהוא casual, לא משנה, כי את תמיד אוהבת casual, למשל. אז תכניסי זה משהו יזכור, זה בסדר. אבל בכלל, כשרוצים לקבל תשובה טובה, א', חשוב מאוד באופן הכי מדויק שיש, לספר לו מה אנחנו רוצים. ושוב פעם, תחשבו על זה ככה, אם אני רוצה סיכום, סיכום לצורך מה, אוקיי? סיכום לצורך לא לשכוח דברים חשובים מתוך טקסט, למשל, סיכום לצורך להבין רעיון כללי, לצורך מה? מה הגודל? תגידו לו בדיוק כמה מילים, איזה סגנון, או כמה מילים, או כמה משפטים, או משהו כזה. ככל שתיתנו לו הוראות יותר מדויקות, תקבלו תשובה יותר מדויקת. זה אחד. שתיים, חשוב מאוד גם בעצם לקחת ולתת לו מה שנקרא, לתת לו לחשוב. מה הכוונה? המודל ידע לבצע את המשימה בצורה יותר מדויקת, אם, במיוחד אם המשימה היא מסובכת יחסית, אוקיי? אם אנחנו ניתן לו ממש סטפים, מה צריך לעשות אחרי מה, אוקיי? אז למשל, יש לי איזשהו טקסט ארוך שאני רוצה לעשות ממנו סיכום, אבל יש לי בראש כאילו איך אני רוצה שהסיכום הזה ייראה. אז במקום פשוט להגיד לו, בוא תעשה לי סיכום של 5 משפטים, אני יכולה להגיד לו, למשל, תיקח את הטקסט, תמצא את הנקודות החשובות ביותר, לא משנה, בתחום האלף בית ג' תאגד את כל הנקודות האלה, כן, ממש לתת לו סטפים, מה לעשות אחרי מה, זה יגרום ל... ודרך אגב, זה גם, ככל שאני רוצה לתת לו יותר סטייל שלי, זה מאוד טוב לתת לו את הסטפים שאני הייתי עושה בראש, אוקיי? וככל שאני עושה את זה, וקוראים זה באמת לתת למודל זמן לחשוב, הוא באמת ילך, הוא יעשה לפי הכללים, ואז בעצם כל פעם שהוא ינסה לג'נרט ולתת לי תשובה, אז הוא ממש יריץ אותה על סמך, הוא ממש יריץ אותם סטפ-סטפ כמו שביקשתי, ואז מה שיקרה זה שהוא, בגלל שהוא ילך לפי ההוראות ממש מדויקות, אז יש הרבה יותר סיכוי שהתשובה שנקבל תהיה הרבה יותר מדויקת, אוקיי? זה 2. דרך אגב, כל מי ששמע על דיפ-סיק עכשיו, כן?
זה ביג היט עכשיו.
זה ביג היט, ועכשיו כל אגם OpenAI הוציאו עכשיו עוד מודל דומה וכן הלאה וכן הלאה. מה הם עשו שם? למה קוראים לזה עכשיו המודלים החדשים ריזונינג, כאילו משהו עם ריזונינג משוגע כזה? מה הסיפור? הם בדיוק לימדו את המודלים. אם מישהו ניסה פה להריץ דיפ-סיק, הוא יראה שכאשר אני מבקשת ממנו לעשות משהו, הוא בהתחלה כותב לעצמו את התהליך של איך הוא מבצע את זה, אוקיי? למשל, ממש הוא יכול, כאילו, אתם יכולים לראות שם משהו שהוא כותב, נגיד סתם, ביקשת לעשות לי סיכום. אז הוא התחיל לכתוב, אוקיי, ביקשו ממני לסכם לפי זה. But wait, maybe this is not exactly what she meant. כאילו, הוא ממש, הוא מדבר עם עצמו. וזה בדיוק מדמה את העובדה, שמדגיש את העובדה, שככל שאני נותנת למודל לחשוב יותר, גם אם זה בהוראות שלי, ככה התוצאות יהיו יותר מדויקות.
אז רגע, אני רוצה לשים בצד את הדיפ-סיק, כי זה נשמע מה זה מעניין. בוא נניח את זה בצד, אנחנו נחזור אליו תכף. אני רוצה שתמשיכי את זה, אמרת אחד, ומה היה השני?
אז 2, זה היה לתת למודל לחשוב, לתת לו הוראות. אם עד כמה שאפשר, לתת לו, הנה המשימה שלך, לא יודעת, לפתור תרגיל במתמטיקה, סתם יש לי תרגיל במתמטיקה, רוצה שהוא יפתור, תנסי לתת לו סטפים, לא פתרון, אוקיי? אבל למשל, אם יש איזשהו תרגיל שהוא כתוב בצורה כלשהי, לכתוב לו, אוקיי. תנסה, סטפ אחד, תנסה להבין מה הם הנתונים שיש לך. 2, תבין מה הנתון שמבקשים ממך לחשב. 3, תחשוב לעצמך, לא יודעת, באיזה סדר צריך לעשות פעולות, כדי, סתם אני נותנת עכשיו דוגמה, אוקיי? עכשיו, ממש לפרק לו את זה לתתי משימות קטנות, שוב פעם, אם המשימה היא פשוטה, לא צריך לפרק, הוא יסתדר עם זה. אנחנו מדברים פה, אבל על דברים יותר מעניינים.
כן, לא תרגיל כיתה ה'.
ככל ש... ככל שהמשימה יותר מסובכת, אם תתני לו סטפים איך לבצע אותה, אז יהיה לו פחות מקום ללעשות שטויות, אוקיי? יהיה לו, זה ממש ככה.
הוא ילך בדרך שלך.
הוא ילך בדרך שלך, ואז, כמו לנו, לאנשים בהקשר הזה, כן? ככל שהמשימה הפכת למתחלקת למשימות קטנות יותר, אז הסיכוי שלי להצליח אותם הוא הרבה יותר גבוה. אז זה היה 2. ואני רוצה לתת לכם עוד טיפ, 3, עוד שיטה, כאשר אני מבקשת נגיד נגיד שאת GPT שלי, לפתור איזה בעיה, לבצע איזושהי משימה. אנחנו יודעים שהוא עלול לטעות, זה קורה. דרך אגב, בפתרון בעיות מתמטיות כאלה, הוא טועה המון, המון. אוקיי? הדרך הטובה, סוג של איכשהו להתמודד עם הבעיה הזאת, זה לעשות משהו כזה. להגיד לו, אוקיי, פתרת? סבבה, נגיד הוא פתר את הבעיה, נתן לך תשובה. לקחת ממש את הטקסט הזה של התשובה, ואת הטקסט של השאלה, ולהגיד לו, יש לי שאלה ויש לי פתרון, תבדוק אם הפתרון תקין. לא, באמת.
לא, זה אף פעם לא חשבתי לעשות את זה, לאתגר אותו בתשובה שלו.
כן, העניין הוא שהוא, ויש המון, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה, שאם הוא טעה, באמת, א', אם הוא לא טעה, את תקבלי כנראה את האימות, שכן לא טעיתי, הפתרון הוא תקין. אבל אני ראיתי המון פעמים כשבמשימות כאלה, זה דרך אגב, זה שיטה שהיא גם מאוד ידועה גם בפיתוח, LLM, איזה judge משתמשים בזה וכל מיני כאלה. הנקודה היא באמת לנסות את אותה משימה להפוך למשימה אחרת עבור LLM, כן? כי דבר אחד, בוא תפתור את זה. דבר שני, עכשיו, אוקיי, יש לי...
תאמת לי.
תאמת לי, אוקיי? אז ככל שתעשי כמה ניסיונות כאלה, תוכלי לראות באמת אם גם תשובה שקיבלתי מהגיונית או לא. ודרך אגב, לגבי שאלות שאמרת, לא מזמן פרסמו איזושהי שאלה של בתי ספר פה בארץ לתלמידי כיתה ח', אם אני זוכרת נכון, וכתבה הייתה על זה שיש איזו שאלה כזו בחשבון, ובעצם נתנו אותה, זו שאלה שהייתה שם במבחן, ונתנו אותה לפתור למורים של אותם תלמידים, והם לא הצליחו לפתור. עכשיו, אבל מה? כי אתה אמרתי, טוב, בוא נראה אם צ'אט GPT יודע לפתור את השאלה הזאת. ובאמת, השאלה הייתה בחשבון, לא מאוד, כאילו, לא קשה, לא מסובכת. כן, לא עכשיו איזה כמה זה 2 פלוס 3, אבל משהו כזה די פשוט. הוא לא פתר אותה נכון.
וואו.
אני נתתי אותה לצ'אט GPT, נתתי אותה לאנתרופיק, נתתי לג'מיני, אף אחד מהם לא פתר את זה נכון.
איך אני מסבירה את זה?
המודלים האלה הם ידועים בזה שהם קצת יותר קשה להם עם פעולות מתמטיות, דרך אגב, גם מה זה קשה, הם לא בנויות ללעשות פעולות מתמטיות. כי שוב פעם, תזכרו, המודלים האלה לא ימנו אותם, למשל, לחשב פעולת פלוס, אוקיי? סתם, פעולת חיבור. הם לא יודעות, זה לא כמו איזה קוד שאני כותבת והוא יודע לעשות לחבר לי. מה אבל הם כן למדו? הם למדו שאם הם ראו באיזשהו טקסט שהיה כתוב 2 פלוס 3 שווה 5, אז מזה הוא יכול להסיק. אתם כן תראו שאם אתם למשל בצ'אט GPT שואלים אותו, לא יודעת, בוא תחשב לי כמה זה קוסינוס של 30, סתם אני עכשיו זורקת, אוקיי? משהו כזה מתמטי מאוד כאילו. אז אתם אפילו תראו, הוא ייתן לכם תשובה ותהיה נכונה, אבל למה? לא כי המודל עצמו פתר את זה, המודל הוא לא טוב בלפתור דברים כאלה, כי הוא הבין שזו שאלה מתמטית שהוא לא יודע לפתור.
והלך לווב וחיפש שם את התשובה?
אפילו לא, מה שהם עושים כבר, הם כותבים קוד, בדרך כלל בפייתון, ממש, הם כותבים קוד ומריצים אותו, כאילו, המודל כותב קוד, זה נכון, שפותר את התרגיל הזה, הקוד מורץ סתם באיזשהו מחשב, מקבל תשובה ומציגים לך את התשובה הזאת. אוקיי? אז המודל עצמו, לכן כאשר אני נותנת לו שאלה מילולית כזאת, אמנם שאלה בחשבון, אבל שאלה מילולית, שבעצם הרי מה הקטע שם, צריך להפעיל גם יכולות ריזונינג, כן? וגם צריך קצת לחשב, נכון? זה הרי שאלות בחשבון. אז כאשר זה שילוב, הוא לא יכול סתם לכתוב קוד פייתון, זה לא סתם משוואה לפתור אותה. מצד שני הוא צריך ריזונינג, וכשהוא צריך ריזונינג, הוא מתחיל לעשות הכל עם ריזונינג, אבל הוא לא יודע לעשות חישובים עם ריזונינג. ולכן שם זה נופל.
וואו, אז לא לתת לו לפתור את הבגרות, את אומרת.
אפשר לנסות, אבל צריך להיזהר מאוד. דרך אגב, כאן כששאלתי אותו, האם זה נכון מה שפתרת, אז דווקא אחד מהם נראה לי זה היה צ'אט GPT החדש ביותר, הוא אמר נכון, טעיתי. זה נכון, אבל... ואז הוא באמת נתן תשובה נכונה.
עכשיו, את אמרת שהיית בהמון ארגונים, ועשית המון 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 פרויקטים, איך... ארגונים יכולים להשתמש ב-AI, כאילו באופן אפקטיבי, לצורכי נגיד למידה והדרכה, ואיך אני אפילו בתור מהנדסת, יכולה להשתמש ב-AI, שאני אוכל לעשות את העבודה שלי בצורה יותר טובה.
אז ככה, יש המון שיטות באמת לעבוד איתו, וקודם כל אני באמת רוצה להתחיל בדבר אחד, אתם חייבים לעבוד עם AI, אוקיי? אתם, אנחנו, אני, כולנו, אנחנו חייבים לעבוד עם AI. יש נקודה אחת שכולנו חייבים לקבל, זה להשתמש לעבוד ב-AI, זה לוקח זמן. יש עקומת למידה, אוקיי? כמה שזה אולי נראה פשוט, יש לי צ'אט, אני כותבת לו, עושה לי, מה בעיה כבר? יש עקומת למידה, הנה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, לא תמיד עונה לי נכון, צריך לדעת, וכן הלאה וכן הלאה. שתיים, יש עכשיו וגם ממשיכים לצוץ המון כלים שמתבססים על הטכנולוגיה הזאת, שיודעים לפתור בעיות מאוד ספציפיות. ולמה אני מתכוונת? אז תחשבו, יש לנו טכנולוגיה מעולה שיודעת להבין טקסט, לג'נרט טקסט, לעשות כל מיני דברים מעולים. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה מאוד גנרית, אוקיי? זה משהו שיודע להבין טקסט, אוקיי? גנרי. עכשיו, השאלה האחרת היא, איזה כלים עכשיו יש לי שפיתחו עבורי, כדי שהטכנולוגיה הזאת באמת תהיה שמישה עבורי במקרים ספציפיים, אוקיי? עכשיו, למה אני מתכוונת? דבר אחד זה להגיד, אוקיי, יש לי צ'אט GPT שיודע למשל לכתוב לי מייל, בסדר? אבל בשביל לכתוב את המייל הזה, נכון, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה ללכת ולספר לו מה אני רוצה לכתוב, ואז כאילו לחכות, ואז אני אקבל מייל שכתוב בשפה יפה, נכון? ברור. ואז אני אדביק אותו ואני אשלח. אבל once אין לי את ה... את כל מסביב, כמה הייתי רוצה? הייתי רוצה להיכנס נגיד לאוטלוק שלי או לג'ימייל, כן? או כל אחד במה שעובד. יש לי את הסרד הזה, נכון? שולחים לי בקשה, עונים, הייתי רוצה שהוא יעבור על כל הסרד, כאילו בלי שאני אצטרך להדביק לו, לשים לו, כן? יבין מה יש שם. נגיד אני אכתוב לו אפילו במייל, אוקיי, התשובה היא כן, או משהו מאוד קטן, ושהוא כבר כאילו ג'נרט את זה בצורה הרבה יותר כזה מובנית, אינטגרטיבית, אוקיי? עכשיו, הכלים האלה, א', חלקם כבר קיימים.
יש את הקופיילוט הזה החדש.
יש את הקופיילוט, נכון.
של מייקרוסופט.
נכון. אז עניין הוא שהטכנולוגיה התפתחה נורא מהר, אני חושבת שעדיין הכלים הם כרגע עוד בפיתוח. יש כלים כבר נוחים שאפשר להשתמש בהם.
זה כזה הטכנולוגיה קיימת? אבל הסיסטם זה עדיין לא מותאמים בדיוק, לטכנולוגיה.
בדיוק. אז הנקודה שלי פה היא כזאת. א', באמת, קודם כל, תבינו שאנחנו חייבים כולנו להשתמש ב-AI, כי כאשר אנחנו משתמשים בו נכון, וזה מילת מפתח, אנחנו יכולים לשפר את היעילות שלנו פלאים. ממש לפני 3 חודשים היה את הדוחות האחרונים של גוגל, וסונדר פיצ'אי אמר ש-25% מכל הקוד שנכתב בגוגל כבר נכתב על ידי AI.
מה זאת אומרת?
אז זאת אומרת שהמפתחים שלהם משתמשים בכל הכלים האלה, כנראה ספציפית של גוגל, שעוזרים למפתחים, כן, והכלים האלה בפיתוח, שם דווקא פיתחו המון כלים, וזה עובד ממש טוב, אז בעצם 25% מכל הקוד, הוא כבר נכתב על ידי AI.
וואו.
עכשיו, שוב פעם, זה לא אומר שעכשיו אני מפטרת 25% מהמפתחים, ברור שלא, כי עדיין המפתחים עוברים, הוא גם אמר את זה, המפתחים צריכים לעבור על הקוד הזה, לפעמים צריך קצת לתקן, לפעמים יש בעיות, כמובן. אבל זה חוסך כל כך הרבה. אז מה שחשוב פה לחשוב, זה באמת א', כל אחד במקום עבודה שלו, במקצוע שלו, צריך לחשוב איפה המקום שבו אותם יכולות גנריות שיש ל-AI הזה, יכולות לעזור לו. Once הוא מבין, כן, אם אני עובדת בסיילס, אז ברור כל מיני content creation. אם אני לא יודעת, עובדת עכשיו בהדרכה, אז לבנות תוכנית לימודים, להתחדש על הקורסים החדשים, טכנולוגיות. אם אני עובדת בפיתוח, ברור שם בכלל אין מה לדבר, זה ים של תחומים. אז כל אחד במקום שלו צריך להבין איפה זה יכול לעזור, ומה שחשוב זה באמת ללכת ממש לאינטרנט או לצ'אט GPT או לאיפה שרוצים, ללכת ולחפש מה הכלים שכבר קיימים בתחום שלו. כי לפעמים קשה לנו לחשוב על מה קיים, ועם הטכנולוגיה של היום, זה יכול להיות מופלא, אתם פתאום יכולים למצוא את עצמכם, משלמים איזה $10 בחודש לאיזה טול, שחוסך לכם 80 שעות עבודה, כן, כאילו, משהו כזה. אז פשוט צריך ללכת לחפש, וכן, חשוב לקחת בחשבון שיש עקומת למידה, אוקיי? זאת אומרת, אתם צריכים לקחת בחשבון שצריך היום, עכשיו, להקדיש את ה-10, 20, 30, אני לא יודעת כמה שעות, בשביל להתרגל להשתמש בצ'אט GPT, להתרגל להשתמש בכלים, למצוא את הכלי הכי מתאים לכם. כן, יש לנו מלא ונדורים, צ'אט GPT וג'מיני ואנתרופיק ועוד כל מיני. איזה צ'אט הכי מתאים לי, אוקיי? אין תשובה חד ערכית. צריך לעבוד עם כל אחד
מהם. צריך לנסות, כל אחד ואחד.
בדיוק. והנקודה המרכזית זה כן להקדיש את הזמן הזה, כי שוב פעם, נכון, אנחנו עמוסים בעבודה, ואין לי זמן עכשיו, ועזוב אותך, אני כבר אכתוב את המייל הזה לבד. אבל עניין הוא שכאשר אני כן מכריחה את עצמי להשקיע את הזמן, ולהבין ולהתרגל ולמצוא את הכלים המתאימים, עם הטכנולוגיה הזאת, זה באמת חוסך ים בזמן, באמת.
בוא נלך קצת לעתיד. כאילו, לאן הטכנולוגיה הזאת היא הולכת? מבחינת יכולות תקשורת, איך אנשים מקצועיים יכולים להתקדם או להתכונן לקראת שילוב AI בעבודה, כי זה נראה שזה נכנס לכל מקום. אפילו הנה, אתמול השיקו את משרד החינוך שמכניסים AI לבתי הספר. איך אנשים יכולים להתכונן לדבר הזה, לעתיד לבוא? מה העתיד לבוא?
שאלת המיליון דולר. תראי, זה שאלה מעולה. אז קודם כל אני חושבת שהעולם פחות או יותר, נכון, כמו שאומרים שהעולם מתחלק לשני סוגים של אנשים, אלה שאוהבים כוסברה ואלה ששונאים כוסברה, אז אם היה זה בערך אותו דבר, אז יש את הסוג אנשים האלה שמבחינתם רואים עתיד ורוד עם AI וזה מדהים וזה מעולה, ויש את החלק השני שדווקא רואים אותו שחור ו-AI זה רע וכן הלאה.
ובוא נכין מרתף.
ומשהו כזה. ובאמת, זה אפילו, עכשיו, ואנשים גם מחליפים צדדים ממש מהר. הנה, אם אתם זוכרים, כשכל זה התחיל להתפוצץ, כל הצ'אט GPT, אתם זוכרים, היה את הקטע שיצאו כמה אנשים ככה מוכרים, כמו אילון מאסק אז יצא, עם עוד כמה כאלה גדולים, ואמרו,
צריך רגולציות.
צריך רגולציות, צריך לעצור, בואו נעצור את הפיתוח של AI, בואו נעצור את הכל, ואז לא הסכימו איתם, נכון, והמשיכו לפתח. וגם שם היו טיעונים נכונים, וגם פה היו טיעונים נכונים, כן, אז הם אמרו, אוקיי, נגיד אנחנו נעצור, אבל סינים לא יעצרו, אז מה, אז מה,
אז מה, אנחנו נהיה מאחוריהם, אנחנו נהיה מאחורי סין?
בדיוק. אוקיי, אז כמו שאמרנו, אז מצד אחד אפשר, סוג של מצד אחד אפשר לראות את הדברים השחורים יותר, הפחות טובים בחלק הזה של AI, אני אישית כן רואה דברים טובים, כל טכנולוגיה, או כל דבר חדש שבא לעולם, הוא כמובן יכול מצד אחד, הוא מביא איתו הרבה תועלת, הוא עלול להביא הרבה נזק, כן? זה כמו כל דבר, יש לי סכין, אני יכולה להשתמש בסכין לעשות דברים רעים, או ללחתוך ירקות ולעשות מנה טעימה. אז כמו כל דבר. מה שכן, כמובן שאנחנו צריכים להיות זהירים. מה שצריך באמת לקחת בחשבון, זה שבגלל שהכל מתפתח כל כך מהר, הרגולציות בטוח לא יהיו בקצב, אוקיי? לכן כאן חשוב שכל אחד ייקח איזושהי אחריות אישית באמת, להבין קצת יותר על מה קורה שם, איך הדברים האלה עובדים. פשוט כי שוב פעם, אנחנו כן רגילים שבהרבה דברים, סוג של המדינה שלנו, כן, או הרגולציות, המשלות, הם כאילו סוג של מגינות עלינו, כן? אז יש חוקים, אז הולכים לפי חוקים, הכל יהיה בסדר. עכשיו, זה לא שאין פה חוקים, אבל צריך לקחת בחשבון שרגולציות לא
יהיו.
לא, הם יהיו בסוף.
אבל לא עכשיו.
לא עכשיו, זה ייקח עוד זמן, הן לא מספיקות. צריך להסתכל על זה. אני כן חושבת ש-AI הוא משנה את העולם שלנו מכל כך הרבה כיוונים, שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם. ואני סתם אזרוק פה, כן, כמה נקודות. אז א', מדברים על איך AI משפיע למשל על שוק העבודה, אוקיי? ואת תראי המון המון מחקרים של חברות, כן, כמו EY ו-PWC ו-World Economic Forum, כן, ארגונים מאוד מאוד מוכרים ומכובדים. ותראי איך חלק יגידו, לא, AI יגרום לזה ש-100 מיליון עבודות לא יהיו יותר. הארגון אחר מוציא באותה שנה דוח אחר, שאומר, לא, AI יביא 100 מיליון משרות. אוקיי? אז זה יעשה שינויים טקטוניים. זה משהו שבטוח צריך לקחת בחשבון. למשל, תחום החינוך, כן? זה משהו שאני מסתכלת עליו, בדיוק כזה, אתמול דיברנו עם כמה אנשים בתחום, וואלה, אני לא מבינה איך עכשיו אלה שירצו ללמוד פיתוח, למשל, או לא רק פיתוח, כן, כל מקצוע, יהיה לנו נורא קשה, כי תמיד יש את הפיתוי הזה, כן? נגיד, נתנו לך איזו שאלה לפתור הביתה, לא משנה, את עושה תואר, את בכיתה א', לא משנה איפה את, כן? את לומדת פיתוח, לא משנה. נתנו לך תרגיל. כמה זה מפתה פשוט ללכת, לתת אותו לצ'אט GPT ושיפתור, אוקיי? פעם לא היה לנו דברים כאלה. זה מאוד מפתה, זה ממש ממש בעייתי.
ואז זה יכול לגרום לחוסר דמיון, חוסר יכולות פיתוח מחשבתיות אצל ילדים, אצל אנשים בכלל.
לגמרי, אז שם, וסתם אני בכוונה זורקת כמה תחומים, כן, ודברים כאלה הם קורים בכל מקום. עוד תחום אחד שהוא מאוד מפתיע, שעכשיו אמנם מדברים עליו, אבל רק שתבינו, תחום האנרגיה.
מה קשור ל-AI ואנרגיה?
או, AI צורך. משאבים מכדור הארץ שלנו, וספציפית, בשביל להפעיל את האלגוריתמים האלה, שלא נדבר עליהם, אבל אפילו להפעיל אותם. עכשיו מיליוני
אנשים... זה חוות שרתים כאילו?
כן. עכשיו, יצא, לא מזמן, יצא כתבה לפני כמה חודשים של, נראה לי, The Washington Post, שהם עשו ניתוח, והם מצאו שבעצם כל מייל רגיל, סטנדרטי, שאני כותבת בעזרת AI, צ'אט GPT, הוא צורך חצי ליטר מים.
דווקא מים?
למה מים?
למה מים?
לא רק מים, גם אנרגיה שאני מדבר. אז א', חצי ליטר מים, וב', אנרגיה שהיא שקולה לשעה שבה דולקות 14 נורות לד. מייל אחד.
אוקיי.
עכשיו למה? אז קודם כל אנרגיה. בשביל לג'נרט את המייל הזה, אני מריצה GPU, אם אני מריצה בחוות שרתים, אני צורכת אנרגיה. אוקיי? זה ברור. שתיים. בחוות שרתים האלה, בגלל שכל ה-GPU'ים האלה וכל החומרה הזאת היא פולטת המון חום, צריך לקרר את זה. איך מקררים? עם מים בין היתר, אוקיי?
אבל אי אפשר להשתמש עם מים מזוקקים, או כל מיני מים מותפלים.
כמובן, עושים כל מיני פתרונות, ומפתחים כל מיני דאטה סנטרים, שהמים הם קצת יותר נכנסים במחזוריות, אבל עדיין, בממוצע, זה מה שקורה היום, אוקיי? וואו. אז, ועכשיו למה זה מביא?
אז לקנות שישייה מהסופר?
עכשיו תראו, זה מביא אותנו לבעיה שבעצם, א', יש לנו כרגע מחסור חמור בחשמל בעולם. למה? א', מרימים יותר ויותר דאטה סנטרים, לא רק כי תחשבו, אנחנו עכשיו נחשפנו כבר לדבר, אז אנחנו רוצים את זה. אני רוצה לכתוב מיילים עם AI עכשיו.
אני רעבה.
בדיוק, ממש ככה. אז מה שקורה, צריכים עכשיו יותר ויותר חשמל, לא רק בשביל לאמן מודלים, כן, אפילו נגיד אימנתי מודל, זהו, קיים, שנים יהיה שם. זה לא יקרה, אבל נניח. אבל עכשיו מיליונים משתמשים בזה, אוקיי? מאות מיליונים. צריך אנרגיה בשביל להריץ את הדבר הזה. לכן אתם רואים עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, חברות כמו Meta, Oracle, Google, חתמו, חלקם כבר חתמו, חלקם בתהליכים, על חוזים עם קבלני משנה, לעשות מה?
תחנות כוח?
תחנות כוח גרעיניות. אוקיי? עכשיו...
אולי זה המקום להשקיע מניות?
האמת כן, אתמול שמעתי פודקאסט עם, פה אצלנו ישראלי, עם קרן, עם מישהו מקרן כיסלון נראה לי, שהוא סיפר, כן, שהם רואים עכשיו פוטנציאל גדול מאוד בכל מה שקשור להשקעה באנרגיה, כי NVIDIA עכשיו בדיוק אמרו שהם מרימים פה דאטה סנטרים בחצי מיליארד דולר נראה לי, משהו כזה, אם אני זוכרת נכון את הסכומים, למה? גם, הוא גם סיפר שאנחנו פה נמצאים בצומת דרכים, נכון, דרך המשי וזה, אז מבחינת סיבים אופטיים וכאלה, אנחנו
נקודה, וואו, אנחנו אסטרטגיה.
בדיוק, אז עוד משהו שרואים, למשל התחום הזה, תחום של אנרגיה וחשמל וכל הדברים האלה, זה משהו שעכשיו עובר איזושהי טלטלה משוגעת. טלטלה כל כך משוגעת שאחד הסטארט-אפים האחרונים שעכשיו מלא משקיעים מארצות הברית ניסו להשקיע סטארט-אפ מסיליקון ואלי, מה הם הולכים לעשות? הם הולכים לשלוח ליקום כל מיני GPU'ים שיעשו חישובים שם.
מה?
כן, זה נקרא Lumen AI, נראה לי, זה השם של הסטארט-אפ, גייסו עכשיו זה 12 מיליון דולר בסיד, וזה מה שהם הולכים לעשות, קראתי את הווייט פייפר שלהם, הם מסבירים שבעצם...
בוא נזרוק קרן לייזר למאדים ושהוא יחשב לי כזה?
סוג של, סתם לא בדיוק, אבל אומרים, אנחנו ניקח סוג של GPU, NVIDIA, סתם אני עכשיו זורקת NVIDIA, נשלח אותו לחלל, ואנחנו נקבל דאטה שצריך לחשב אותו. עכשיו, בחלל יש לך שמש, אפשר לקבל אנרגיית שמש מאוד זמינה, הרבה יותר זמינה מאשר בכדור הארץ. זה גם יכול להיות קצת יותר קל מבחינת גם כל מיני בעיות, קירור הם דיברו עליך, הם יכולים לפתור את זה שם.
אבל עד שזה חוזר, לא עובר תקופת זמן?
לא, 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 כי אנחנו לא נשלח את זה למאדים, זה יהיה פה, זה פשוט יוסיף עוד להמון המון זבל שטס פה מסביב לאורביט של כדור הארץ. אבל רק תחשיבי, אני סתם נתתי לך דוגמה, כן, תחום האנרגיה והתשתיות, תראי מה קורה שם. זה משנה שם את כל העולם, שלא נדבר, כאילו זה ממש משנה את הכל.
בוא נחזור לדיפסיק, תקשיבי, זה עושה עכשיו גלים, זה שיגה את שוק הבורסה, זה עשה את, מה זה? תסבירי לי קודם כל. מה זה הדיפסיק הזה?
אוקיי. אז א', באמת, לדעתי, שוב פעם, כמובן, זה one woman opinion, אבל ממה שאני מכירה, ויש לי פה קצת ניסיון בתחום, א', אנשים תמיד נוטים בעצם לעשות משהו גדול מאירועים מאוד סטנדרטיים, במיוחד בבורסה, כן? בורסה זה בכלל, כל פיפס הוא יכול להפיל אותה או להרים אותה. אז תראו, מה שקרה פה, בסך הכל עם הדיפסיק, קרה דבר מאוד סטנדרטי שקורה בכל פיתוח של טכנולוגיה. כאשר מתפתחת טכנולוגיה חדשה, בהתחלה כולם רצים מהר מאוד לנסות להביא איזושהי טכנולוגיה בכל מחיר. מי שיש לו את הכספים לעשות את זה, אוקיי? בכל מחיר, אני רוצה פיתוח, זה לא משנה שזה יקר, זה לא משנה שזה לא יעיל, אפשר לייעל. אבל תחשבי מה אני אומרת לך עכשיו, במה תתעסקי, נגיד יש לך 100 מהנדסים תותחים, במה תתני להם להתעסק? בלנסות לפתח משהו חדשני שעוד לא קיים? או בלנסות לייעל את החצי דרך שהם עשו. אם יש לך את היכולת, את תמיד תנסי לרוץ ובעצם לפתח משהו חדשני, להוסיף עוד משהו מעניין. אם יש לך את היכולת. מה שקורה אחר כך, וזה קורה דרך אגב, זה קרה לא רק בטכנולוגיית AI, אבל גם ב-AI זה קרה המון, אז קודם כל מפתחים משהו פורץ דרך. לאחר מכן, מנסים לראות, אוקיי, פיתחנו, הגענו לאיזושהי רמה שהיא מספיק סבירה עבורנו, עכשיו בואו נתחיל להשקיע יותר מאמצים, בואו נשים את אותם 100 מהנדסים, לא לשפר את זה, לא יודעת, לפתח משהו חדש, אלא לגרום לדבר הזה להיות יותר זול, או יותר יעיל, או משהו כזה. עכשיו, וזה, דרך אגב, זה דרך רגילה לגמרי שכל טכנולוגיה עוברת, של פיתוח, נכון? כל אחד עושה את זה. מה שקרה פה, זה שפשוט, בתקופת זמן שלנו, הרבה מהטכנולוגיות הן פתוחות, נכון? מכירים את האופן סורס. אז למשל, אפילו אותם טכנולוגיות של Generative AI, של Large Language Models, הרבה מהמודלים האלה, הם מבוססות על מחקרים שהם פתוחים לכל העולם. ונכון שמה שקורה, כל העולם, כולל המון אנשים חכמים בארצות הברית, ובישראל, ובסין, ובעוד מלא מדינות, מנסים לקחת את הבילדינג בלוקס שכבר נוצרו, ואו לייעל אותם, או לשפר אותם, או לעשות איתם משהו. ופשוט מה שקרה פה זה שוואלה, במקרה של דיפסיק, יצא שדווקא החבר'ה שנמצאים בסין, מצאו איזשהו דרך לייעל בצורה משמעותית את התהליכים. נכון, אומרים ש... כנראה שהם הצליחו למצוא את הדרך דווקא בגלל שלהם לא היו מספיק משאבים זמינים, כמו שהיו לחבר'ה בארצות הברית. ושוב פעם, למה? אז א', כולנו מכירים את OpenAI לצורך העניין, או Meta שפיתחו את המודל למה וכל, וגוגל, הם ענקים. יש להם כסף לשפוך. כולנו יודעים שככל שיש לך יותר כסף זמין, ככה את פחות יעילה. ככה זה. סטארט-אפ קטן מפתח בשנה את מה שארגון גדול של 1,000 איש מפתח בשלוש שנים במקרה טוב. ככה זה עובד. ככה זה גם במדינות. עכשיו, מה שקרה בסין זה ש... אז א', לא היה להם כל כך הרבה כנראה כסף. אולי היה, דרך אגב, זה מתווכחים, אומרים, אולי המדינה סיפסדה. יכול להיות, גם בארצות הברית, הממשל סיפסד. זה בסדר, הכל טוב עם זה. אבל בעיה אחרת שהייתה בסין, זה שמאז נראה לי כהונת טראמפ הקודמת, בעצם אסרו עליהם שימוש ב-GPU'ים החדשים, בכוח עיבוד החדש ביותר. לכן לא היה עבורם, לא היו עבורם זמינים.
לא היה להם GPT.
כל ה-GPU'ים, את יודעת, החדשנים ביותר, המהירים ביותר. יש להם GPU'ים,
אבל שלהם.
מהדור הישן יותר. גם אמריקאים, אבל שלהם, של כל מיני, אבל דור ישן יותר. ולכן הם נאלצו להסתדר עם מה שיש. עכשיו, את יודעת, אם יש לך דברים מאוד חדשים, אז את לא מסתכלת אחורה, את רצה קדימה. הם נאלצו קודם כל לפתור את בעיית היעילות, כי אחרת הם לא היו משיגים שום דבר. ווואלה, הם מצאו איזושהי דרך, באמת. אבל שוב פעם, זה לא, אני לא רואה פה שום דבר שהוא מוזר או...
אבל איך הם יעילו את זה? מה ייחודי אצלם?
אז הם עשו שם כמה דברים, בגדול, הם הביאו שם כמה רעיונות חדשניים שאיתם זה עבד טוב. בכמה מילים, מה שהם עשו, א', הם סוג של גרמו למודל שלהם בזמן אימון, הם גרמו לו לא רק בעצם לקבל איזשהו אינפוט ולהוציא איזשהו אוטפוט, כן, כמו שתן לי פרומט, אני אתן לך תשובה. הם בעצם אמרו, החלק הזה של ה-thinking שיש שם, ה-reasoning, הם סוג של אמרו לו, תקשיב, עכשיו אתה לא רק מוציא תשובה, האוטפוט שלך, מה שאתה צריך להוציא, זה קודם כל צורת המחשבה שלך, איך אתה כאילו חושב, איך אתה מחשב, הסטפים האלה שדיברנו עליהם, ואז אחרי שכאילו תכתוב את כל הסטפים, אז תוציא את התשובה הסופית בהתבסס על הסטפים. אז הם עשו שם איזושהי שיטה שבעצם פשוט במקום, בואי נגיד בכמה מילים, כן, בצורה מאוד מופשטת, במקום להגיד לו, הנה אינפוט, בוא תוציא לי אוטפוט, אמרו לו, הנה אינפוט, קודם כל תוציא איך אתה חושב, ואז על סמך זה תוציא אוטפוט, אוקיי? זה ממש בצורה הכי...
ואיך זה מייעל, איך זה יותר מהיר, איך זה יותר... אז, יותר זול, אז, כי אמרו שזה זול בצורה משמעותית.
עכשיו, אז זה היה אבל דבר אחד. דבר שני שגם השפיע על, על, על העניין של זול, זה בעצם איך הם הביאו את המודל, הרי האימון של המודלים הזה, זה אימון שהוא עובר בהמון שלבים. מאמנים איזשהו מודל בסיסי, ואז עושים לו כזה טיונינג בשביל להביא אותו למצב יותר, יש שם כל מיני שלבים. עכשיו, עניין הוא שלפי מה שהם מספרים, מה שהם עשו שם, הם בעצם לקחו הרבה מודלים קיימים, בשביל בעצם לקחת את המודל, הרי לוקחים את המודל הבסיסי, מאמנים מודל בסיסי כלשהו, ואז מנסים סוג של לשפר אותו. עכשיו, איך לשפר? נותנים לו איזשהו אינפוט, ומקבלים ממנו אוטפוט, ואז צריך סוג של לסווג אותו ולהבין האם האוטפוט היה טוב או לא טוב, ואז אם הוא היה טוב אז לעשות משהו אחד, ואם הוא היה לא טוב לעשות משהו אחר. מה שהם עשו, במקום להשתמש גם קצת במקום להשתמש במה שנקרא manual labeling, במקום כאילו שאנשים ישבו ויבדקו ויהיו שותפים לתהליך הזה, הם בעצם לקחו מודלים קיימים, של אותו, לא משנה, צ'אט GPT או מה שזה לא יהיה, והמודלים האלה הם בעצם בעצמם קיבלו את התוצאות של המודל הבסיסי, ובעצם אמרו, נתנו לו כתשובה, פידבק, האם הוא היה צודק או לא. ואז על סמך זה הוא שוב פעם ימן את עצמו. וקוראים לזה reinforcement learning, והם המציאו גם עוד איזושהי שיטה כזאת שמאפשרת להם. בנוסף לזה הם גם עשו שם כל מיני טריקים מתמטיים, שגם כן קצת אפשרו להם לייעל את הכוח חישוב, אבל כל הדברים האלה ביחד הם באמת גרמו לזה ששוב פעם לפי מה שהם טוענים, גרמו להם באמת לשפר ולייעל משמעותית את המחיר, ולא לרדת באיכות, כן.
וזה הריד את כל העולם? וואו.
ממש ככה. כי תשמעי, מה שהריד זה את העובדה של, וואו, איך אנחנו השקענו כל כך הרבה כסף, ואפשר היה לעשות את זה בפחות.
קבוצה של 10 אנשים.
כן, אני לא יודעת כמה, אבל אני לא מסכימה אם זה אפשר היה בפחות, כי אני בטוחה שכך או אחרת, מה שדיפסיק עשו, הם ביססו את זה על הידע ועל הניסיון ועל הדברים שעשו אחרים.
נכון.
אוקיי? ולכן זה בסדר, פשוט היה מזל לסינים, אבל זה יכול להיות מישהו אחר, זה יכול להיות איזה מישהו בישראל למשל.
איזה ולריה כלשהי.
וואו, הלוואי.
אז ולריה, אנחנו מדברים כבר, פודקאסט האמת מאוד מעניין, מאוד סוחף כזה, ואני רוצה אני כל פעם רואה את זה של דניאל חסון, לא, איך קוראים לו? זה של העיצוב, הוא כל הזמן בא ומבקש מהאורחים שלו, תתני לי את טיפ הזהב שלך לעבודה עם AI.
וואו, טיפ אחד.
טיפ אחד.
הטיפ הכי חשוב, פשוט תעבדו עם AI. אבל
פשוט תתחילו להשתמש, את אומרת.
כן, אבל לא, אני חושבת שאני יכולה אולי לחשוב על עוד איזשהו טיפ, והטיפ החשוב ביותר, הטיפ הוא כזה, תשתמשו ב-AI, אבל אל תשכחו שזה מכונה. וברשותך, משפט אחד שהוא לא טיפ, אבל שהוא משפט שאני חושבת שדי חשוב כן לתת אותו בסוף. אני תמיד משתדלת להגיד בהרצאות שלי, יש המון תוכן שעובר שם, אבל אני תמיד, יש לי איזשהו משפט אחד או שניים, שאני רוצה שאנשים ייצאו איתו מהרצאה, אז גם פה, אם יש איזשהו משפט אחד שכן חשוב לי שמאזינים שלנו בעצם ייצאו איתו, זה בעצם, AI לא יחליף אנשים, אוקיי? אבל אנשים שמשתמשים ב-AI, יחליפו אנשים שלא משתמשים ב-AI.
אוקיי. וואו. אז אחרי הפודקאסט הממש מעניין הזה, אני רוצה לומר לך, תודה רבה, ולריה.
תודה לך.
המון המון תודה, היה לי מאוד מעניין. ויאללה, אנחנו בהתרגשות לעתיד לבוא, ובוא נראה איך אנחנו עובדים יותר טוב.
לגמרי.
אז תודה רבה לכם, מאזינים. אני הייתי חגית, ממחלקת הדרכה. וניפגש בפודקאסט הבא.